פרשת בהעלותך היא המשך ישיר, כמו כל פרשה, אבל יותר, של פרשת נשוא. אגב, אנחנו נוהגים לקרוא את פרשיות נשוא ובהעלותך, נדמה לי שאין לזה עוד דוגמה חוץ מפרשיות נשוא ובהעלותך, אם יש כאן ככה... או, בא להקריא, אז יעזרו לנו ודאי. אני חושב שרק את זה יש. בחנוכה קוראים כל יום נשיא של, של הפרשות, ובזאת חנוכה, ביום האחרון של חנוכה, קוראים את זאת חנוכת המזבח, שזה סיום פרשת נשוא, ואת תחילת פרשת בהעלותך את הנרות. כאילו בעצם כל מגמת קריאת החנוכה היא בהעלותך את הנרות, אבל מקדימים לה... תחילה. עד כן עשה את המנורה. תחילת הפרשה. את ארבעה הפסוקים הראשונים של המנורה והנרות. נדמה לי, אני לא זוכר, אולי בעלי קריאה יגידו לי, יש עוד פעם שמחברים שתי פרשיות בקריאה? לא זוכר. אני זוכר את זה רק בחנוכה. שמחברים שתי, אתם יודעים מה מתכוון? שמחברים שתי פרשות שבוע, נפרדות, בקריאה אחת. הסימן שלי תמיד הוא שזה בחנוכה, וזה בכלל עניין מדהים, כי חנוכה מחבר גם חודשים. חנוכה זה בכלל משהו שאין עוד חג שמחבר שני חודשים. שבאותו יום קוראים את סוף פרשת X, ואת זה כמר... מסבירים שזו קריאה אחת, מסבירים שאין כאן שתי קריאות. על כן אני רוצה להתייחס לפרשת בהעלותך את הנרות מתוך נשוא. בסדר? מתוך נשוא, ניכנס לפרשה שלנו השבת, החלק שבדרך כלל ככה פחות עסוקים בו בפרשת נשוא הוא פרשת הנשיאים, חוזרת על עצמה. שלב, 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 נחזור רק רגע בפרק זין, פרק זין, פרשת נשוא, פרק זין, פרשת נשוא. אני רוצה ללמוד פה ממש רק כמה פסוקים עם רש"י. זהו, אבל בשביל זה שנייה אחת של הקדמה. פרק זין, ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, בסדר? וימשך אותו, ויקדש אותו, ואת כל כלה, ואת המזבח, ואת כל כלה, וימשכם, ויקדש אותם. אנחנו נמצאים באיזה תאריך? ראש חודש ניסן, יום קלות משה, בסדר? להקים את המשכן. ראש חודש ניסן. עכשיו באים נשיאי ישראל, ראשי בית אבותם, ומתחילים להקריב את קורבנותיהם. מה הם מביאים? לא תמיד שמים לב, לכן אני רוצה ברשותכם שנייה אחת לראות את הפסוקים. ויביאו את קורבנם לפני השם. אין לך, בתיה. יש בעיקרון. ויביאו את קורבנם לפני השם שש עגלות צב ושני עשר בקר, עגלה על שני הנשיאים ושור לאחד, ויקריבו אותם לפני המשכן. רק להסביר לשנייה אחת, המשכן מסתיים, קלות משה להקים את המשכן, אותו ואת כל כליו, הכל נמשך בשמן כבר, הכל מקודש, ועכשיו נשיאי ישראל מביאים את קורבנם. הם נשיאי המטות, הם העומדים על הפקודים. השאלה מי קרא להם להביא ומה הם מביאים. עוד רגע נדבר על שניהם. קודם כל מה הם מביאים? ויביאו את קורבנם לפני השם שש עגלות צב. עגלות צב הכוונה היא לא צבים חיות עכשיו, אלא שש עגלות צב הכוונה היא עגלות מחופות כמו צב. שש עגלות צב ושני עשר בקר, עגלה על שני הנשיאים ושור לאחד. עגלה על הכוונה היא כל נשיא הביא חצי עגלה על חשבונו, ומיד תראו את החומרים שמהם הכל מובא, זה, זה, זה הון עתק, ושור לאחד, וכל נשיא מביא את השור שלו. יש 12 בקר, שני שברים לוקחים עגלה, ויקריבו אותם לפני המשכן. אז יש לנו אם כן שש עגלות, ובעגלות הללו יישאו את כל המשכן כאשר עוברים ממקום למקום. כשהמשכן נוסע, העגלות האלה יישאו את המשכן, וזאת תרומת הנשיאים. ויאמר אדוני אל משה לאמור, קח מאיתם. דבר מאוד מעניין, כאילו הייתה התלבטות אם לקחת. כנראה זה היה על דעת עצמם, כי הם מביאים מעצמם ויקריבו. נשיאי ישראל, והקדוש ברוך הוא אומר, אישור. קח מאיתם, כן, יש אישור. והיו לעבוד את עבודת אוהל מועד. קח מאיתם, והעגלות הללו תהיה עליהם קדושת עבודת אוהל מועד. והיו. בלשון חז"ל, ההגדרה של והיו לעבוד זה בהווייתם יהו. והיו לעבוד את עבודת אוהל מועד, ונתת אותם אל הלוויים איש כפי עבודתו. בכל הפרשה לפני כן סופר שהלוויים התחלקו לשלוש המשפחות, גרשון, קהת ומררי, כשגרשון ומררי נושאים את המשכן, והקהתיים, בלשון התורה, בהמשך הפרשה נושאים את המקדש. כלומר, הם לוקחים את הארון בקטה פיסאו. אז אם כן, בעגלות הללו ייקחו בני גרשון ומררי את המשכן על כל חלקיו. ויקח משה את העגלות ואת הבקר וייתן אותם אל הלוויים, את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבודתם. לא ניכנס לפרטים מה הם היו צריכים לשאת. ואת ארבע העגלות ואת שמונת הבקר נתן לבני מררי כפי עבודתם. והכל תפי ביד איתמר בן אהרון הכהן. ולבני קהת לא נתן, כי הם לא צריכים עגלות, כי עבודת הקודש עליהם, והם לא לוקחים אותם בעגלות, אלא בכתף יישאו. ואז בהמשך, ויקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח, ביום המשך אותו, בסדר? אחרי שהם התנדבו את העגלות והבקר לשאת את המשכן, עכשיו גם נשאם ליבם להתנדב עוד משהו. בסדר? אומר רש"י, נשאם ליבם להתנדב קורבנות המזבח לחנכו. ועכשיו הם חונכים את המזבח, ויקריבו הנשיאים את קורבנם לבני המזבח. ויאמר השם אל משה, נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום. מה שהילדים אומרים, תור תור. נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, יקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח. ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו, נחשון בן עמינדב למטה יהודה. וקורבנו, כערת כסף אחת, 30 ומאה משקלה, וכאן כל מי שזוכר קריאות התורה, זוכר ש-12 פעמים בעל פה חוזרים פרט, פרט, אות, אות, הכל אותו דבר. הפרק הארוך הוא יותר בתורה, 89 פסוקים. שום חידוש. החידושים המרכזיים הם בסוף, והם באמת חידושים מרעישי עולם. שם כתוב שאם כל אחד הביא כערה, זה יוצא יחד, אבל להחזיק חזק, כי יכולים לשכוח את החשבון, 12 כערות. קשה, לא לשכוח. כערה, זה אפילו אני, קבוצה ט' במתמטיקה, יודע לבד את הסוף של פרק, איזה מספר זה, זין. את הכל אני יודע לבד. 12 כערות. עכשיו, ואם אתם תעשו עגלה, וזה 2, זה יוצא 6, יש שם החשבונות הכי ארוכים, זה 12 כפול 10, זה בכלל ארוך, זה מגיע ל-120 משהו, כלומר, עד 3 ספרות זה מגיע. ולזה גם מוקדשים 5 פסוקים. פרק מופלא. איך נוהגים רבותינו לומר בפרק הזה, אילו היו מקדישים 5% ממנו בהלכות שבת, היינו חוסכים חצי ש"ס. וחוזרים, חוזרים, 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 זה הכי נוח בקריאה. מי שבר מצווה בנסור, זה בכלל כיף לו, כי אומרים לו שהוא עשה פרשה הכי ארוכה בתורה, וגם לא עשה כלום. אז זה יוצא, מי שיצא לו נסור, שלא יענה. אז זה, דוס טיפה הצידה עמיחי, אתה גם מסתבך. נכון?
זהו.
עוד רגע נגיע לנתנאל בן צוער. לא רק שינוי אחד, אלא כל העיסוק שלנו רוצה להיות לנתנאל בן צוער. בו אנחנו רוצים לעשות. יש לא רק בו שינוי, יש גם ביהודה, מיד נראה, אבל בעצם זאת החזרה של הפרק, כשסוף הפרשה, סוף הפרשה, וידבר השם אל משה לאמור, עכשיו מגיעים לבעלותך, לבעלותך, בסדר? אולי הפסוקים שלפני בעלותך, רק שנייה, הפסוקים שלפני בעלותך, שנראה את המכלול. זאת חנוכת המזבח, רואים? זאת חנוכת המזבח, ביום המשך אותו מאת נשיאי ישראל, הרי הם הקריבו את קורבנם את חנוכת המזבח, הם חנכו אותו. קרות כסף 12, מזרקי חסד 12, זה מה שאמרתי, סיכום. כל הבקר לעולה כך וכך, כל בקר זבח השלמים כך וכך, והפסוק החותם, ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, רק עכשיו, בבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו, לא מדבר, מדבר אליו, מעל הכפורת אשר על ארון העדות, מבין שני הקירובים, וידבר אליו. לא כתוב מה הולך לדבר אליו. וידבר אליו. בסדר? וידבר אליו. הדיבור תמיד היה שם. מה הפירוש הפסוק הזה? רש"י אומר, הערה חשובה מאוד, יש פסוק אחר בתורה שכתוב ויקרא אל משה, ספר ויקרא, איך מתחיל? ויקרא אל משה, מאיפה? מאוהל מועד. כך מתחיל ספר ויקרא, ויקרא אל משה. אז בספר ויקרא כתוב שמאיפה מדבר משה, הקדוש ברוך הוא עם משה, מאוהל מועד. זאת אומרת, באוהל עצמו. וכאן כתוב שמאיפה מדבר הקדוש ברוך הוא עם משה? מבין שני הקירובים, כלומר, מבעד לפרוכת וקודש הקודשים מעל הארון, מבין שני הקירובים. אומר רש"י, שני כתובים המכחישים זה את זה, בשלישי והכריע ביניהם. כתוב אחד אומר, וידבר השם אליו מאוהל מועד, והוא חוץ לפרוכת. וכתוב אחד אומר, ודיברתי איתך מעל הכפורת, מבין שני הקירובים, הארון, העדות, שזה מבעד לפרוכת פנימה בקודש הקודשים. בזה הפסוק והכריע ביניהם, משה בא אל אוהל מועד, ושם שומע את הקול, הבא מעל הכפורת. בסדר? מבין שני הקירובים, ממשיך רש"י, הקול יוצא מן השמיים לבין שני הקירובים, ומשם יצא לאוהל מועד. וכאילו, מה הסוויץ' שמדליק את זה? משה בא אל אוהל מועד. מבינים מה כתוב? כן. וידבר אליו ולא אל אהרון. משה בא אל אוהל מועד. טוב, עכשיו הדברים מסודרים, אני לא רוצה לסכם את זה בכלל, כי אני רוצה להגיע לעניין. משה בא אל אוהל מועד, הקול יוצא מן השמיים, בא מבין שני הקירובים, ונשמע פתח אוהל מועד. כן. בסדר? שער השמיים. חשוב מאוד. אז יש לנו כאן קול, יוצא מן השמיים, ובעצם מה שמפעיל, מה שגורם את הכל, זה ההגעה של משה פתח אוהל מועד. בסדר? ההגעה של משה פתח אוהל מועד. הכל נפסק, לא יוצא, באמת, כמו שאת מזכירה, אפרת החוצה, לא יוצא מחוץ לאוהל מועד, אל כל ישראל. הוא גם מדבר אליו, וידבר אליו, לא רק, כמו שאת אמרת חנה, לא רק לא לכל ישראל, גם לא לאהרון. למעט אהרון מן הדיברות, אומר רש"י. מגיע אל משה, משה הוא המפעיל, הכל בא מן השמיים, מתדבר מבין שני הקירובים מעל הכפורת, ומגיע עד פתח אוהל מועד עם הגעתו של משה. וזה מסתיים את פרשת נשוא, כאשר לכאורה כל זה לא קשור לסוגיית עגלות הצו, וכל מה שאמרנו כל זה, היה אפשר גם בלי זה. כי מי מפעיל את זה? משה. אז איך בעצם הנשיאים, מה הם קשורים פה לסוגיה? ומה הפסוק הבא? ידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, והעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. נראה לא קשור. נכון? נראה דבר חדש לחלוטין. ובכל זאת, אמרתי לכם, אין פרשות שחיברו רבותינו יותר מהפרשות האלה. ורש"י מיד בתחילת הפרשה בבהעלותך מאיר הערה. למה נשמחה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. בסדר? אין לכם משהו? שיהיה לכם, לא, פה, לכם צדיקים, שיהיה לכם. לא, אז לחיים. אז אתה ראשון. לא, כי עוד רגע אני הולך לקרוא רש"י. עוד רגע אני הולך לקרוא רש"י, ואני רוצה שיהיה לכולם רש"י בתנאי. אני הולך ללמוד רק רש"י. כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה רק הקדמה של שנייה, אני פשוט הארכנו במילה. למה נשמחה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. שלך גדולה משלהם, כל אחד הביא את קורבנו, עגלת צב וכו' וכו' וכו', שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. טוב, איך זה קשור, איך זה מחובר, זה... אני את הכל רוצה להתחיל מקריאה פשוטה ברש"י. שלא כדרכנו בלימוד הפרשה עצמה, ממש ממש מרש"י עצמו. מרש"י עצמו, אבל זה לא כדרכנו, זה לא כדרכו של רש"י. אני רוצה לקרוא רש"י שאין לו אח ואין לו רע בתורה בצורה הזאת, בסגנון הזה, בכמות הזאת, בפרפראות לתורה. חז"ל אומרים שגימטריאות הן פרפראות לתורה. רש"י אמר לנו כלל כשהוא בא לפרש את התורה, ואני לא באתי אלא ליישב פשוטו של מקרא. אלא כשאני לא מצליח ליישב את הפשט בפשט, אני מיישב את הפשט עם דרש. זה בסדר גמור להביא מדרש כדי ליישב פשט. אבל אתם לא תמצאו אצלי פרפראות. אתם תמצאו אצלי גוף. אתם תמצאו אצלי את הדרך להבין את פשוטה של תורה. יש לרש"י לפעמים ככה יציאות שבהם הוא אומר רבותינו דרשו וראיתי מדרש מיסודו של רבי משה הדרשן אוהב להביא, הוא מביא דרשות. ומה שהוא עושה פה עכשיו בקורבן של נתנאל בן צוער אין. אני הסבלתי לעצמי כשראיתי אותו ככה בצעירותי שטוב, היה פה המון 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 חומש בלי רש"י והיה צריך קצת בכל זאת. לא נעים, זה המון חומש בלי רש"י. החזיקו מקודם את תנ"ך, כי אמרו, במקומו חיים פה רש"י. מה, נשמע נכון? יש ככה הרבה שיברים, בלי רש"י. אז מה? אז מוכרחים בכל זאת משהו.
בפרק זה, בלי רש"י.
מה, כן, הכל בלי רש"י. אז מוכרחים משהו. טוב, אז שטויות. צריך להבין מה הוא רוצה פה, ואני רוצה ברשותכם לראות, רגע, קודם כל, קריאה בפנים את רש"י. רש"י מפסוק י"ח. פרק ז', חזרה לפרק ז', חזרה לפרק ז'. הקורבן הראשון הוא של נחשון בן עמינדב. כל יום מביא מישהו אחר את קורבנו, את הקורבן, נתנאל בן צוער רצית יוני, עכשיו נכנסים אליו. הקורבן הראשון היה של נחשון בן עמינדב למטה יהודה, קורבנו כערת כסף אחת 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, אתם רואים 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. אני קורא את הפסוקים הראשונים עדיין, בפסוק י"ג אני עכשיו, י"ד כף אחת 10 זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן נחשון בן עמינדב. ביום השני, הקריב נתנאל בן צוער, נשיא יששכר. הקריב את קורבנו, יוני העיר מקודם, זו פתיחה קצת שונה מכל העשרה שבאים אחריו. תראו את פסוק כ"ד ביום השלישי, כמותו כולם. ביום השלישי נשיא לבני זבולון, קודם כל התואר, נשיא לבני זבולון, כי הרי לא מביא את זה אדם פרטי בתור מוישה זיכמן, מביא את זה נשיא שבט איקס, נכון ששמו איקס. נשיא לבני זבולון אליאב בן חילון, קורבנו, למילה קורבנו באה להגיד זה לא מכספי השבט, אלא מעצמו. קורבנו, קרת כסף אחת 38, וחוזרים על הכל, על הכל, על הכל, על הכל. ביום השני, כתוב הפוך. ביום השני הקריב נתנאל בן צוער, קודם כל מופיע נתנאל בן צוער, אתם רואים? זה שונה. ותוארו נשיא יששכר. לא נשיא לבני יששכר נתנאל בן צוער, אלא נתנאל בן צוער, נשיא יששכר, הקריב את קורבנו. זה השינוי השני המשמעותי. לא קורבנו, קרת כסף, בסדר? אלא הקריב את קורבנו. בעלי קריאה שמים לב לזה מאוד, כי זה שונה בטעמים וזה מודגש מאוד. זה קדמה ואזלה פה. הקריב את קורבנו, קרת כסף אחד 30 ו-100 משקל. פרט קטן. רש"י היה יכול לענות לפרט הזה, אבל רש"י מתחיל בזה וממשיך תוך כדי ניתוח של נתנאל בן צוער כדבר ששייך לכל המציאים. בוא נקרא קודם כל את כל רש"י, אחר כך נדבר על זה בעזרת השם. הקריב, פסוק י"ח, הקריב נתנאל בן צוער, מעניין, אתם רואים, אין כאן שום דבר ברש"י, רק את הדיבור המתחיל, וכשזה קורה בדרך כלל, אם זה נכון גם בדפוסים המדויקים, זה לשים לב. הקריב את קורבנו, פסוק י"ט. מה תלמוד לומר הקריב בשבטו של יששכר מה שלא נאמר בכל השבטים? בכל השבטים נאמר קורבנו, נכון? ופה הקריב. לפי שבא ראובן וערער, אמר, דיי או דיי שכדמני יהודה אחי, אקריב אני אחריו. עד כאן. בכורה הפסדתי. את הקורבן הראשון הביא הנשיא הראשון, נחשון בן עמינדב, למטה יהודה. עכשיו, על פי מה הולכים? על פי סדר השבטים, אז ודאי, אני בעצם ראשון, רק אני צריך לזוז הצידה בגלל יהודה, קיבלתי. או על פי סדר המסעות, הדגלים. אם הולכים על פי סדר הדגלים, גם אז אולי יביאו קודם כל ראשי הדגלים ואחר כך השם. וגם אז אני צריך להיות שני. מכל כיוון אני צריך להיות שני. אני אפילו הייתי מוסיף על רש"י. ואם מישהו אחר צריך להביא עכשיו ולהגיד לי לזוז הצידה, זה יכול להיות כהן. אז אני מבין מלכות, כהונה, ועכשיו בכורה. אבל אני מבין שהכהנים לא פה, כי הרי הם לא נשיאי השבטים. לוי לא מביא, כי הרי כל הנשיאים מביאים לשבט לוי. אז אהרון בחוץ. נכון? אין כאן לוי. אז אם אין שבט לוי, ודאי שעכשיו אני צריך להגיע פה. מה תלמוד לומר הקריב בשבטו של יששכר מה שלא נאמר בכל השבטים, לפי שבא ראובן וערער, אמר דיי שכדמני יהודה אחי, אקריב אני אחריו. אמר לו משה, מפי הגבורה נאמר לי שיקריבו כסדר מסען לדגליהם. וכך אמר, הקריב את קורבנו. והוא חסר יוד. הקריב את קורבנו כתוב בלי יוד. כמו בציווי הקרב. שהוא משמש הקרב. לשון ציווי שמפי הגבורה נצטווה הקרב. כאילו אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אני יודע שיהיה פה עכשיו בלגן. תזיז את יהודה בבקשה הצידה, את ראובן הצידה, הקרב את קורבנו של יששכר. הקרב את קורבנו. לכן מופיע ההקריב הזה. כן. ומה הוא הקריב, הקריב שתי פעמים? למה הקריב, הקריב שתי פעמים? אתם מבינים עכשיו זו שאלה שנייה. הרי הפסוק הראשון אמר ביום השני, הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר. ואז הפסוק הוא הקריב את קורבנו. אז אני תליה לה הקריב את קורבנו בשונה מתמיד קורבנו. אבל למה הקריב, הקריב שתי פעמים? ומה הוא הקריב, הקריב שתי פעמים? שבשביל שני דברים זכה להקריב שני לשבטים. ולדעתי כאן רש"י עונה לשאלה הסמויה. גם אם הולכים על פי סדר המסעות, עדיין היינו מצפים שראשי המסעות יהיו ראשונים. ואז עדיין אפשר לפתור את הבעיה עם ראובן, וזה ילך על פי סדר המסעות, ולא תפגע בראובן. תן לראובן להוביל שני, סדר המסעות. עכשיו בא רש"י לענות על זה על ידי השאלה הנוספת שהוא הציב, מדוע הקריב, הקריב שתי פעמים, הפעם השנייה זה הקרב, הפעם השנייה והראשונה, שבשביל שני דברים זכה להקריב שני לשבטים. כלומר, לא רק לפי סדר המסעות, אלא למה דווקא יששכר עצמו, בלי קשר למסעות. שהאחד שהיו יודעים בתורה, שנאמר מבני יששכר יודעי בינה לעתים. בסדר? ומבני יששכר יודעי בינה לעתים. ואחד שהם נתנו, וזו נקודה גדולה מאוד, היו יודעים בתורה קודם כל. יודעי בינה לעתים, עיבור, חודשים, וכו' וכו'. ואחת שהם נתנו עיצה לנשיאים להתנדב קורבנות הללו. מה זה? מדרש רבה. ואחת שהם נתנו עיצה לנשיאים להתנדב קורבנות הללו, ועכשיו הוא מתחיל את הדרשה. עוד נחזור לעיצה, אז תזכרו. למה זכה, כלומר קודם כל הולכים על פי המסורת. ב' למה זכה יששכר? א' מפני שהם יודעי תורה. הם התורה. ב' מפני שיששכר נתנאל בן צוער, בני יששכר, הם הציעו את ההצעה הזו. הרי ראינו בהתחלה שמשה רבנו בכלל לא ציווה על כל העניין הזה של העגלות צה וכל הסיפור הזה. וכשהגיעו עגלות הצה והכל, אז נאמר לו למשה רבנו על ידי הקדוש ברוך הוא, מה? כך מאיתם. כלומר, כן, קבל. כי לא היה ספק. כי זה היה התנדבות מוחלטת שלהם. עכשיו אני רוצה רגע שנקרא את הכל. וביסודו של רבי משה הדרשן מצאתי, אמר רבי פנחס בן יאיר, נתנאל בן צוער, הציען עיצה זו. קערת כסף, יוני העיר כאן הערה חשובה מאוד למי ששמע. יוני העיר הערה, הוא אמר, אולי ההצעה הייתה שכולם יביאו את אותו דבר גם. עוד מעט ננתח את ההצעה, ננתח את הכל, אני קודם כל רוצה לראות רש"י ברשותכם. קערת כסף, אומר רש"י, ואני אומר לכם שוב, אין כרש"י הזה בתורה. מניין אותיותיו בגימטריה, תף, תף, קוף, למד. קערת כסף, כל מי שרוצה שיעשה חשבונות בצד, זה יוצא מסודר, זה יוצא 930. כנגד שנותיו של אדם הראשון, שחי 930 שנה. 30 הוא מהמשקלה על שם שכשהעמיד תולדות לקיום העולם אדם הראשון, בן 130 שנה היה. שנאמר, ויחי אדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו וכולי שת. קין והבל זה לפני, אבל התולדות שממשיכים, שת, זה מהיום הזה. מזרק אחד כסף, גם אתם שמים לב, יש פה בעיה, קערת כסף אחת, ולא מזרק כסף אחד, אלא מזרק אחד כסף. למה לא קערה אחת כסף? תראו איך רש"י עונה, זה לא ראיתי אף פעם ברש"י. מזרק אחד כסף, בגימטריה תקק. הגימטריה, זה לא בעל הטורים, זה לא רבי פה, זה רש"י. בגימטריה תקק, 520, על שם נוח. שמתולדות בין 500 שנה ועל שם 20 שנה שנגזרה גזרת המבול קודם שמתולדות, קודם תולדותיו, כמו שפירשתי אצל והיו ימיו 120 שנה בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה לפני המבול, ואז כתוב עוד 120 שנה מבול, 20 שנה עד שנוח בין 500 מוליד את שם חם ויפת, ועוד 100 שנה. לפיכך נאמר, תשמעו את רש"י, מזרק אחד כסף, ולא נאמר מזרק כסף אחד. כמו שנאמר בקערה, לומר שאף אותיות של אחד מצטרפות למניין, אחרת תתבלבל בגימטריה. איך תדע שהגימטריה זה כולל גם את המילה אחד? כדי שיצא 520, שינו. היה צריך להיות קערת כסף אחת, מזרק כסף אחד. שינו כדי שלא יתבלבל לך הגימטריה. אנחנו פה בגימטריה. הלאה. 70 שקל, כנגד 70 אומות שיצאו מבניו. של מי? של נוח, שהעמיד תולדות בין 520. כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת. כף אחת כנגד התורה, שניתנה מידו של הקדוש ברוך הוא. כף אחת, תורה. עשרה זהב כנגד עשרת הדיברות. שם חכו. מלאה קטורת, גימטריה של קטורת, תרי"ג מצוות.
רק תורת,
אבל זה לא נכון במקומו, חכה. ובלבד שתחליף קוף בדלת. על ידי אטבש. רבותיי, זה רש"י. עכשיו, רש"י לא אומר פה בכלל שהוא פשוטו של מקרא אחרת, רש"י מביא את הדבר הזה בלבד. אבל הוא רואה, הוא רוצה שנלמד את זה, הוא לא נותן לנו לעבור את הפרשה בלי זה. רק בפש, לא שואלים במבחן, בפש, באיזה, קטטט, זה פש, כי לא עושים פש. אבל כשלומדים את התורה, צריך ללמוד את זה. קטורת יוצא תרי"ג, בלבד שתחליף את הקוף בדלת. אם תוסיף מלח, זה יצא בכלל מצוין. הקדה כיתב. מה זה להחליף? עכשיו זה רשי, הרבני. עכשיו צריך להביא מה כתוב פה. קטורת, תחליף, קוף בדלת, אתם מבינים למה להחליף. להחליף כי יש אטבש. אטבש זה שאתה מחליף את האותיות הראשונה והאחרונה, ללמוד הפוך. אז א' יהיה ת', ב' יהיה ש', ג' יהיה ר', ד' יהיה קוף. אז אם קוף יהפוך לדלת, אז יצא לך דלת במקום קוף, ואז קטורת זה ת' ר' ת' ויחד זה יוצא תריין. מצוין. הלאה. עכשיו. שואל המיכאי, לא הבנתי, אז מחליפים רק את האות הזאת? לא, למה לא להחליף עוד עוד? אם מחליפים באטבש, תלמד את הכל באטבש. זה לדעתו. הבנתי, הוא צודק, השאלה היא מצוינת. הלאה, ממשיך. פר אחד, איל אחד, כבש אחד, בין שנתו לעולה. רשי, פר אחד כנגד אברהם, שנאמר בו ויקח בן בקר. איל אחד כנגד יצחק, שנאמר ויקח את האיל. בעקדה. כבש אחד כנגד יעקב, והכסבים יפריד יעקב. בסדר? אז יש לנו את אדם, נוח, לכאורה היה צריך להיות אחרי זה אברהם, יצחק ויעקב, אבל באמצע היה תורה, עשרת הדיברות, תרי"ג מצוות באטבש, ועכשיו אברהם, יצחק, יעקב, שבעים אותו אברהם היה אחרי נוח, נכון מאוד? היה אדם, שט. אדם, שט. נוח בתולדותיו, בסדר? נוח בתולדותיו, 70 אומות העולם, תורה, עשרת הדיברות ומצוות, זה לא המיקום ההיסטורי. אברהם, יצחק, יעקב, עכשיו ממשיכים, שעיר עזים אחד לחטאת, לכפר על מכירת יוסף, שנאמר בו וישחטו שעיר עזים, שעיר עזים יוסף, אתם שמים לב שאנחנו באושפיזין. אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, חסר לנו עדיין שלושה, וזבח השלמים בקר שניים, כנגד משה ואהרון שנתנו שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. שלמים, כל עניין הקורבן של שלמים זה שלום. בין ישראל לאביהם שבשמיים, עוד נגיע אחר כך, שלמים זה גם שלום בין ישראל לישראל. השלמים נאכלים שני ימים ולילות והכל כדי שנהיה ביחד. השלמים הם עניין השלום בינינו, משה ואהרון, עוד נגיע. אלים, סליחה? תיקון הכל, תיקון יוסף. תיקון יוסף והשעיר, רגע. אלים חמישה, עתודים חמישה. כבשים בני שנה חמישה, עתודים מתורגם באונקלוס גדיים. כלומר, כאלה שמתעתדים להיות אלים. אלים חמישה, ואלה שעוד יהיו כאלה. עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה. רש"י, אלים עתודים כבשים שלושה מינים כנגד כהנים ולוויים וישראלים. וכנגד תורה נביאים וכתובים. ולמה חמישה, חמישה, חמישה? שלוש חמישיות כנגד חמישה חומשים. וחמש הדיברות הכתובים על לוח אחד, וחמש הכתובים על השני. חמישה, 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 חמישה חומשים, חמש דיברות שאנחנו קוראים להם תמיד בן אדם למקום, וחמש הדיברות שאנחנו קוראים להם בן אדם לחברו של הלוח השני. עד כאן מיסודו של רבי משה הדרשן. היום השלישי, נשיא לבני זבולון, אליאב בן חילון, ביום השלישי נשיא וגומר, ביום השלישי היה נשיא המקריב לבני זבולון וכן כולם. אבל בנתנאל שנאמר בו, הקריב נתנאל, הוא חוזר אחורה. נופל אחריו הלשון לומר נשיא יששכר, לא נשיא לבני, לפי שכבר הזכיר שמו והקרבתו. ובשאר שלא נאמר בהן הקריב, נופל הנערין לשון זה נשיא לבני פלוני. כלומר, אותו היום היה הנשיא המקריב לשבט פלוני, וכמו שאתם רואים בעצמכם, מכאן ועד סוף הפרשה, אות אחת אין ברש"י. צריך להבין את רש"י על בני יששכר, הוא יסוד היסודות, התחלתי את הכל בהיגוסות. תשכחו, אנחנו עוד נחזור, נחזור לשם. עד סוף הנשיאים. עד סוף ההקרבה והנשיאים. מיכל שאלה נכון, מאיפה המקור הזה שנתנאל בן צוער הוא המציע? ועוד רגע על העניין הזה של נתנאל בן צוער הוא התורה, נגיע רגע לשבט יששכר, אבל אותנו באמת מעניין פה בעיקר הנושא הזה של של הגימטריאות האלה של רש"י, איך הוא עובר אדם, תולדות, נוח, תולדות, 70 אומות, תורה, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון, איפה דוד? חז"ל אומרים שההצעה של נתנאל הייתה הצעה פשוטה. קודם כל, לפני ההצעה של נתנאל צריך לשים לב רגע למעמד הנשיאים. כשמשה רבינו קורא להקים משכן, אז כתוב שכולם התנדבו להקמת המשכן, כולם רצו, עד שזה הגיע כבר למצב לא טוב. שהיה צריך לעצור, ולפני העתירה כתוב, ויבואו האנשים על הנשים. אז אנחנו אומרים שכבר הייתה ערבוביה מוחלטת, היה חייבים לעצור פה את העסק, היה בלגן נוראי של רצון והקרבה ונתינה, עד שיצא קול ואמרו, די, לא נותנים יותר. על פי חז"ל, אגב, בפשט הפסוקים שם כתוב בבוקר בבוקר, ובבוקר בבוקר אומרים חז"ל שבבוקר השני למחרת העסק כבר אי אפשר היה יותר להכניס סיכה של תרומות למשכן. נכון מאוד. אי אפשר היה להכניס יותר סיכה למשכן. ואז לא מופיע שום דבר שהנשיאים מביאים. כי הנשיאים אמרו, כמו הקפטן, קודם כל שהצון יביא ואנחנו נבוא אחר כך. נדחוף מאחורה. כשהם באו לדחוף מאחורה, כבר לא היה מה לדחוף. תפקידם היה בעיקר לעצור ולעזור ללוויים ולכל לעצור את ישראל מהמשכן. אין. כן. כתוב אחר כך שכשהביאו את בגדי הכהן הגדול, אז כתוב שהנזיאים הביאו את אבני השוהם ואבני המילואים, כי זה מה שנשאר להם להביא. למשכן לא היה להם פורמה להביא. כשהסתיימה חנוכת המשכן, כל זה היה מאז הקמת המשכן. במוצאי יום הכיפורים מתחילים בהקמת המשכן ובתרומות, ובראש חודש ניסן, קלות משה להקים את המשכן. אם קלות משה להקים את המשכן, אומרים הנשיאים, הפעם אנחנו חייבים להיות ראשונים. אלא מה, אף אחד לא קרא לכם. גם אין יותר מה להוסיף. אתם תביאו שלטים. מה תעשו? שימו עטיפות. אין מה לעשות, המשכן גמור. בא נתנאל בן צוער ואמר לנשיאים עיצה. השיא עיצה לנשיאים. אותה לשם. אמר לנשיאים עיצה. אמר להם כך. המשכן הזה הוא דבר מדהים. אבל אם לא יהיו עגלות שיסעו אותו, הוא יהיה מגדל הפורח באוויר. ביטוי מעניין מאוד. כלומר, הוא לא יהיה אבן שאין לה הופכים. כך אני הייתי אומר, אלא הוא יהיה מגדל הפורח באוויר. ברור לנו, אומר נתנאל בן צוער, שהמשכן הזה הוא כולו דבר השם. אבל תפקידו של המשכן הזה הוא ללכת איתנו. בכל מקום שאנחנו הולכים הוא ילך איתנו. ובשביל שהוא ילך איתנו, צריך עגלות שיקחו. והעגלות האלה צריכים לייצג את כל ישראל. 12 בקר, פר לכל נשיא. והם צריכים לקחת אותנו כשכל שניים לוקחים שני שבטים ביחד. החיבור הזה. עגלת צב לשני בקר. ואני אומר לכם, בוא נביא עגלות כדי שיסעו את המשכן. עכשיו, כל הרעיון הזה לא נאמר על ידי הקדוש ברוך הוא למשה בכלל. באים הנשיאים ואומרים בשם נתנאל בן צוער, תשמע, אנחנו רוצים שהמשכן הזה יהיה נייד. איך קוראים לזה באיקאה? מתנייד, נו, מתנייד. שאפשר לקחת אותו ממקום למקום. זה הרעיון, הוא רעיון גדול. מה אומר משה, רגע, לא סוכם שזה בני ביתך, על זה לא דובר, רגע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח לי איתם. כך מאיתם. א', כך, הרעיון הוא נכון, ב', מאיתם. והיו לעבוד את עבודת אוהל מועד. עכשיו נחזיק חזק. והיו מי? מי? מי והיו לעבוד את עבודת אוהל מועד? העגלות. והיו לעבוד את עבודת אוהל מועד? הבקר, השברים. הנשיאים ודאי לא. הנשיאים לא יהיו לעבוד את עבודת אוהל מועד. הנשיאים ודאי לא. כי את עבודת אוהל מועד יעבדו הכהנים. כלומר, מה שהם יביאו יהיה חלק מעבודת אוהל מועד. תגידו לי, העגלות הם לעבודה. הם לעבוד. הם לעבודת, אבל הם לא לעבוד. אלא כדי שיעבדו. אומרים חז"ל במדרש לא יאמן. והיו לעבוד את עבודת אוהל מועד, אומרים חז"ל פה דבר לא יאמן מבחינה מעשית. הם אומרים שהיו לעבוד את עבודת אוהל מועד, מדבר על 12 הבקר. ו-12 הבקר, עליהם אתה יכול להגיד, הם עובדים. הם חורשים. הם הולכים. ומה זה והיו לעבוד? אומרים חז"ל, והיו 12 הבקר האלה, בהווייתם יהו, תחזיקו חזק, הם ימשיכו להיות בקדושתם. מה פירוש? הרי הם ימותו יום אחד, הם יעשו מועד שהם ימותו. אומרים חז"ל, 12 הבקר האלה המשיכו איתם אחרי זה לגלגל ולשילו ולנוב. אלה האריכו ימים והיה להם פנסיה, והם היו 100% והיו לעבוד מ-12 הבקר בהווייתם יהו. ועכשיו ההצעה של נתנאל, צריך לקלוט אותה, ההצעה של נתנאל בן צואר אומרת את הדבר הבא. המשכן שבנה משה על פי השם ביד משה, הוא דבר השם בעולם. אבל דבר השם הזה צריך ללכת איתנו לכל מקום שאנחנו הולכים. המשכן הזה חייב להיות איתנו, וכדי שהוא יהיה איתנו, אנחנו צריכים לשאת אותו. איך אומר האדמו"ר הזקן? דמה למעלה, כל מה שלמעלה זה ממך. דמה למעלה, ממך. אנחנו צריכים לשאת את המשכן, כדי שהוא לא יהיה מגדל הפורח באוויר. לאט. לאט 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 הכל, כדי שהוא לא יהיה מגדל הפורח באוויר. איך עושים את זה? א', מביאים את הרעיון של העגלות, נושאים אותו עם 12 בקר, וכל אחד מביא את קורבנו. ועכשיו מתחיל רש"י, מהו קורבנו של כל אחד? קערת כסף אחת. קערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, אומר רש"י, כמניין שנותיו של אדם הראשון. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא ברא בו הכל. הוא ברא בו שמיים וארץ ושמש ומים ומפלים. כשעמדתי שם ביגווסו חשבתי, זה מהבריאה כך. זה כל הזמן. זה ברור, זה יציב. אני לא יודע מה אני רוצה. הכל ברור. ואז לקח הקדוש ברוך הוא אדם ושם במרכזו של העולם, כדי שיקח את כל זה אל התכלית שבשבילה נברא העולם. כסף בעברית פירושו כיסופים. נחשוף נחשף. מדרגת הכסף. קערת כסף אחת זה מגש הכסף שעליו לך ניתנה מדינת היהודים. קערת כסף, וזה המגש, זאת הקערה שתיתן את כל העולם הזה על כיסופיו למקור שלו. וקערת כסף צריכה להיות אחת, לא שתיים. לא יכולים להיות שתי קערות, יכולים להיות 1,000 מפלים, יכולים להיות מיליון כוכבים, אבל קערת כסף צריכה להיות אחת. ולקחו את אדם הראשון שצריך היה לחיות, אומרים חז"ל, 1,000 שנה. אבל לא זכה והגיע ל-930 שנה. ואת 70 השנים הנוספות ימלא דוד. לקחו את אדם הראשון שהוא קערת הכסף האחת. שבין 130 העמית תולדות וקרא להם שט. זאת התשתית. התולדות שהוא העמיד בין 130 הם אחרי המסקנה שאדם יכול להישבר מהרצון הראשון. הוא נכשל. הוא מנהיז תולדות בין 130 אחרי הכישלון הראשון הקשה מאוד. הוא ראה את קין רוצח את הבל. הוא פגש את הכל. אבל הוא לא נשבר. הוא ממשיך את העולם ומשתית אותו על שט בין 130. והעולם ממשיך וממשיך, ועשרה דורות מאדם עד נוח, והיו מכעיסים לקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא המשיך עשרה דורות להודיע כמה ערך אפיים לפניו. עד שבא נוח. בגיל 500 של נוח, בגיל 480 של נוח, מחליט הקדוש ברוך הוא עד כאן. עוד 120 שנה העולם חרב. ואז הוא מודיע לנוח, יש לנו עוד 120 שנה לקיומו של העולם. בין 500 ועוד 20 שנה מעמיד נוח תולדות. מזרק אחד כסף. כערת הכסף ממשיכה במזרק שימשיך אותה. הכל נגמר. אין יותר המשך. מזרק אחד כסף, והאחד הוא חלק מהגימטריה. הזריקה, כן, ממש. מזרק אחד כסף. ומזרק הכסף הזה מצליח להזריק בהזרקה, לא בקערה אחת שמקיפה את הכל, ל-70 אומות. 70 שקל בשקל הקודש. אדם היה אמור שהכל יהיה אחד. נוח מייצר 70. ואז מגיעים לדור הפלגה. כלומר, אילו היינו חיים עוד בזמן אדם, הכל היה כערת כסף אחת. וכשהיינו אומרים בבוקר אבינו, כל העולם היה מתכוון לאותו אבינו. כולנו היינו בכערת כסף אחת. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? אילו היה העולם ממשיך אדם שט, וכך היה הכל נמשך, הכל היה אבינו ואימנו, כערת כסף אחת. זה מגש הכסף, שכל העולם יגיע בו למקורו. כיוון שכערת הכסף האחת הזאת היא 30 ו-100, כערת כסף 930, היא לא הגיעה לאלף, היא לא הגיעה לכל, היא לא הגיעה ליום של הקדוש ברוך הוא. ואז מגיעים אחרי 10 דורות לנוח, בין 520 מעמיד נוח תולדות, והקערה הופכת למזרק אחד כסף. המזרק ממשיך דרך 70 אומות שכל אחת מקבלת את כוחה. 70 האומות האלה מגיעות לדור הפלגה. לכאורה כאן היה צריך להגיע לאברהם, יצחק ויעקב. אבל כאן עצרה התורה ואמרה כף אחת, 10 זהב מלאה קטורת. עכשיו זה לא יאמן. 10 הדורות של נוח ועד אברהם מסיימים את 2000 השנים הראשונות. חז"ל אומרים 2000, העולם מחולק ל-6,000 שנה, אומרים חז"ל. 2000 שנים ראשונות תוהו. אתם יודעים מה זה תוהו? תוהו זה כוחות אדירים, זה יגמסו. זה כוחות אדירים, 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 נטולי הכוונה. הכוונה זה לא שאני מצליח לעשות שכל. זה ההכוונה האנושית המדהימה שאני יכול לצאת מזה חשמל. הכוונה זה לא שאני מצליח לעצור את המים. הכוונה זה שאני יודע להשתמש במים. בשכל אני יודע להשתמש, זה מה שאני אומר. הכוונה זה לא רק השלב הראשון של מה שאני ראיתי, אלא זה הידיעה לקחת אותם הלאה. התוהו זה 2000 השנים הראשונות ללא התורה. הם 2000 שנה שמתי מסתיימות? לכאורה במתן תורה. עושים חז"ל את החשבון במסכת עבודה זרה ואומרים לא, הן לא מסתיימות במתן תורה. כי עד מתן תורה יש איזה 2400 בערך. אומרים חז"ל, 2000 השנים של התוהו מסתיימות באברהם אבינו, ומתי בדיוק? אברהם אבינו נולד למניין הספירה ב-1948. אגב, תאריך מעניין. הוא נולד ב-1948. אז היה קום אברהם. 1948 לבריאה. ב-1948 הוא נולד, ובשנת 2000 לבריאה, בשנת 2000 לבריאה, אברהם אבינו בן 52. אז נאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן. אז לוקח אברהם את האנשים ושרה את הנשים ומכניסים אותם תחת כנפי השכינה. אז המהפכה הגדולה של העולם. כותב החזקוני שם מתחת לי את הנפש אשר עשו בחרן. כאן מתחיל מתן תורה. משה רבינו מגלה שאפשר שהשם ירד על הר סיני. ועם שלם יעמוד שם. אברהם מגלה שאפשר שאדם ישבר את כל הפסילים. וכאן מתחיל מתן תורה. ואז, כף אחת, עשרה זהב מלאה כתורת. דבר מופלא. הכף האחת היא ידו של הקדוש ברוך הוא, שניתנה ממנה התורה. אתם יודעים מה זה כף אחת ידו של הקדוש ברוך הוא? אורייתא וקודשא בריך הוא חד. הכף האחת היא הקדוש ברוך הוא. אתה יודע מה כתוב פה? פה כתוב הקדוש ברוך הוא. פה אין סוף. אבל האין סוף הזה ניתן בכף. הכף באה לתאר סוף. כשאתה לוקח אין סוף מלון ורוצה לאכול אותו, אתה אוכל אותו עם כף. הכף היא משהו שבא לעשות שני דברים. בחסידות קוראים להם התהפכה והתקפיה. הכף באה לכפות, לעצור, לחתוך, להגיד לך לא הכל, והכף באה להפך. זה התפקיד שלה. זאת כף. בדיוק. בדיוק. עכשיו הכף, אתם יודעים מה היא עושה הכף? הכף, אמרתי לכם פעם שאלו אותי משום מה זה התקפיה. שאדם צריך לקוף את עצמו, אמרתי משום כיף. לעשות כיף. לקפקף אותך. כפה. כף אחת זה איך הדבר הגדול הזה נכנס לכף. אחת, עשרה. עשרה זה רבים שהוא יחידה אחת. אמנות נדודות. עשרה זהב כנגד עשרת הדיברות, כי כל התורה נמצאת בעשרת הדיברות. בעשרת הדיברות דיברנו הרבה. מלאה כתורת, אומר רש"י, תרי"ג מצוות, ואת בש תחליף רק את הקוף. עכשיו תשימו לב למילה כתורת. המילה כתורת, תשימו את הקוף בצד, כתובה לפי הסדר. תת, ריש, תף. כל האותיות מסודרות. תת הקטנה, ריש הגדולה יותר, תף. נכון? מה לא לפי הסדר? הקוף. עכשיו אתם יודעים מה אומר הרעיון של את בש? הרעיון של אדבש אומר את הדבר הפשוט הבא, לנו זה נראה נורא מוזר. למה לנו זה נראה מוזר? כי כשאני קורא את הספר, אני קורא כך עכשיו, נכון? מה אתם רואים? קריחה. ומה אני רואה? אותיות, נכון? אבל אם אתם הייתם רואים אותיות, אני לא הייתי רואה אותיות. אלא אם כן, היינו רואים עכשיו את שני לוחות האבנים. אתם יודעים איך הם היו נראים? משני עבריהם כתובים מזה ומזה. והלוחות, מעשה אלוקים המה. והמכתב, מכתב אלוקים הוא. מה? מהם וסמך בנס היו עומדים. חרוץ. משני הצדדים כתוב אותו דבר. אתם יודעים מה המשמעות במילה אחת, למרות שצריך איזה שעה ארוכה? במילה אחת? בעולם הזה, יש צד אחד שבו האור אין סוף מופיע, ומלמטה, ממשלת הקליפות. חוסנת. עד שאתה לא רואה את האותיות. אילו הייתי רואה את האותיות משני הצדדים, לא הייתה בחירה בעולם. אתם יודעים איך מסתיימת מסכת אבות? היא מסתיימת בפרק החמישי, לא בפרק השישי. בן בגבג אומר, הפוך בה, והפוך בה, דקולה בה. אתם חושבים שאפשר להפוך בה, תחזור כאן, הפוך בה, והפוך בה, זה הפוך בה, זה עצבנות של בן שעושים את הפוך בה. אני לא אפור בבובה? מה זה? שמה? ובת החזי וסיב ובלה ומינה לא תזוע. הפוך בה והפוך בה בכולה בפירושו, תסתכל משני הצדדים עד שתגלה אין סוף מכל הדברים, עד שתצליח שלא יהיה קריחה. אתם יודעים מה זה תרי"ג המצוות? תרי"ג המצוות זה הכוח להופיע פה את האור האלוקי. סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמו. אז הופעת האור האלוקי פה זה לקחת את הקוף, את המאה, ולהפך אותו, ובאת בה שקוף נהיה לדלת. דלת זה ארבע הכנפות. דלת זה המכלול, אבל בפיזור שלו. קוף זה מאה. עכשיו אם אתם תהפכו את הקוף לדלת, עכשיו המילה כתובה לפי הסדר, דלת. תת ורשת. רק מקודם היא לא הייתה כתובה לפי הסדר. כלומר, עכשיו היא כן כתובה לפי הסדר. כשכתוב בתורה שור, אז אצלך שור, כמו שתמיד אנחנו אומרים, עושה מו ויש לו ארבע רגליים. ולכן כשאומרים לך שמדובר על השור שנמצא על המרכבה, אתה אומר, אדוני, יש לך בעיות ויש לי חברים שיכולים לטפל בזה. אבל כשאתה תהפוך בה והפוך בה דקולה בה, ותתרגל את זה שעולם המצוות והכף אחת בסדר עשרה זהב מלאה כתורת, מלאה כתורת. אתם יודעים מה תפקיד הכתורת? נחזור לפשט, מה תפקיד הכתורת? להפך דין לרחמים. תפקיד הכתורת הוא להפך הכל, בכתורת חייב להיות חל בינה, הכתורת זה להפך את פושעי ישראל, הכתורת זה להפך, הכתורת זה מה שהיו עושים את עבודת הכתורת כל בוקר. עם הכתורת הזאת, מזבח הכתורת, עם הכתורת הזאת, אנחנו מהפכים את הכל ומבקשים את הישועה ומבקשים את התיקון של העולם. אתם יודעים איפה זה נמצא? בתרי"ג. אם תהפך עד בשקוף לדלת. אבל לתרי"ג אין משמעות אם הם לא מבטאים את הכף אחת. עשרה זהב. עכשיו אתם מבינים למה זה יקדים את אברהם, יצחק ויעקב? כי בשביל זה באו אברהם, יצחק ויעקב. כי מתן תורה מתחיל אצל אברהם, יצחק ויעקב. כל התפקיד הוא להגיע לזה. אילו היינו זוכים, היינו חיים בקערת כסף אחת. אגב, הייתה גם אז מצווה אחת. מכל עץ הגן, אכול תאכל. והעולם היה אחד. אדם אחד, מצווה אחת. הכל היה אחד. הכי קרוב לאצילות שיכול להיות. ברואים, אבל כמעט אצילות. כמה שאפשר. קערת כסף אחת. אבל עברו עשרה דורות והיינו צריכים מזרק. מזרק אחד כסף. והוא התחלק ל-70 שקל ושקל הקודש. ו-70 האומות האלה ניסו לייצר עוד פעם מצב שמימי ולעשות אחדות שקרית. כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. שהאחד הוא בעצם האגו שלי. כלומר, ניסו לקחת את ההפך של ההפך, כלומר, להפוך את העולם ולעשות את ממשלת הקליפות מושלת. מה ניסו בדור הפלגה? להגיד, אני אלוהים, לא אין סוף לכל אחד ואחד יש מקום בעולם, אלא אין סוף במובן שלאף אחד אין מקום בעולם חוץ ממני, אני אקח את כל העולם ואנצל אותו אליי. בסדר? דבר לא יאמן. זה מה שקרה בסוף 70 האומות, זה מה שקרה בדור הפלגה, ומשם הפיצה מה שם על פני כל הארץ, זה סכנת העולם, קולקטיב, הקולקטיב הקדוש, שאין אותי בכלל, שאין בכלל אינסוף בי. אני כולי סוף אחד קטן של איזה חתיכת כלום שקורה לעצמו אינסוף. ואז צריך דחוף תורה, כי שנות התוהו לא יכולות להמשיך, 2000 תוהו חייב להיפסק. אז אחרי ש-70 שקל ושקל הקודש מביאים כף אחת, 10 זהב מלאה כתורת. ועכשיו צריך להתחיל להתכונן להביא את התורה הזאת לעולם אחרי 20 דורות. פר אחד בן בקר. אברהם אבינו הוא הפר. אומר רש"י, פר אחד אברהם כנגד אברהם, ויקח פר בן בקר. איל אחד, לא כתוב איל אחד בן איל. פר אחד בן בקר, כי אברהם הוא עוד ההמשך של 10 הדורות. איל אחד כנגד יצחק. ולמה הוא ראה באיל? הוא ראה שאפשר, אברהם ראה שאפשר להביא את כל מה שאתה רצית בעולם דרך האיל. והנה איל. כבש אחד זה יעקב. ועכשיו אפשר להביא את התורה, אבל היא לא יכולה להתברר רק מכוח שלוש האבות האלה, מכוח שלושת רגלי המרכבה, היא צריכה להתברר דרך כל 12 הבקר, דרך כל 12 הנשיאים. אבל איך אפשר שהיא תתברר אם האחים מוכרים את יוסף? שעיר עזים אחד לחטא, וישחטו שעיר עזים. ומי הביא את קטונת הדם המגואלת בדם השעיר עזים הזה לאבא ליעקב? חז"ל אומרים שהביא את זה מישהו אחד, כי כתוב ויומר הקרנה הקטונת בנחי, אומרים חז"ל יהודה. יהודה הוא המביא את הקטונת, כי הוא מציע ההצעה. ועכשיו הוא מביא את הקטונת, 12 האחים עומדים מסביב לקטונת הזאת ורואים אין 12. אם אין 12 הכל יהיה מגדל הפורח באוויר הלאה. אז מי יביא את המשכן הזה לעולם? אז הכל נגמר? למה אין 12? בגלל שהגדולים לא יכולים לקבל את הקטן? כי הכל לא לשם שמיים? כי לא מסתדר ה-12? ולזבח של עמים בקר שניים. משה ואהרון שעושים שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. זה גבל. ומי זה משה ואהרון? זה אהרון שיוצא לקראת משה ושמח בליבו ומקבל את משה. ועכשיו כשיש לי את משה ואהרון, עכשיו אפשר להביא תורה, נביאים וכתובים. אלים עתודים כבשים כנגד תורה לוויים וכתובים. אלים עתודים כבשים כנגד כהנים לוויים וישראלים. עתודים גדיים שיהיו אלים. חמישה חמישה חמישה, חמישה חומשי תורה, חמישה של עשרת הדיברות הראשונות, חמישה של עשרת הדיברות של הלוח השני, כל המציאות של השלמים של בן אדם לחברו ובן אדם למקום דרך חמישה חומשי תורה. עכשיו כשאתה יכול להביא את כל זה, מי חסר באושפיזים? דוד. אלה 70 השנים הראשונות. זה נחשון בן עמינדב. לכן הקדים יהודה. יהודה היה הראשון. יש דוד. אחרי שמופיע הראשון יהודה, עכשיו מי צריך לבוא? בא הבכור ואומר אני. אומר לו הקדוש ברוך הוא, הקרב מיששכר, לפי שהם יודעי תורה. אני תמיד שאלתי את עצמי, מאיפה הגיעו כל הדרשות של יששכר יודעי תורה? הפסוק בני יששכר יודעי בינה לעתים הוא נפלא, אבל הפירוש הפשוט הוא כל כך אחר. הם היו אנשי חקלאות הכי חזקים שיש. יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים. ויהיה מנוחה כיתו ואת הארץ כנעמה, ויהיה את שכמו לסבול ויהיה למעשה. מה זה? חז"ל אומרים שיששכר לקח על עצמו עול תורה וכו' וכו' וכו'. ספרי פלאות. יששכר הוא השבט היחיד שבברכות תמיד הוא מופיע יחד עם זבולון. עם זבולון, עם השני, כאילו אין לו עצמאות. שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. אז קצת הפשוט שהפשטנים מסבירים. יששכר היה החקלאי, זבולון היה היצואן, וזבולון באוניות היה לוקח את הסחורה של יששכר. יששכר לא אהב את זה, יששכר אהב את השקט, הוא רצה את המנוחה, והיה המנוחה כיתו ואת הארץ כמעט. יששכר, זה פילי פלאות, זה עוד דבר גדול, 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 גדול. זה עוד דבר גדול. לעד, הודעים, יששכר, זה בכלל, אבל זה פילי פלאות. יששכר הוא התורה, ויודעי הבינה לעתים, מפני שהוא המציאות. יששכר הוא האיש של הארץ הטובה, של הוויה ומנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה, הוא ההורדה של הדברים כדי שהם לא יהיו מגדל הפורח באוויר. הוא המזריקות כסף. הוא המזריקות כסף, אבל פה. הוא היכולת להעביר את הדברים כאן במציאות. לא כשאתה נוסע לים. לא מעבר לים. על התורה נאמר, על המצווה הזאת נאמרו שני דברים, ששניהם הפוכים מיששכר. לא בשמיים היא לימור, ולא מעבר לימי. אני תמיד רואה לעצמי את שלושת השבטים הראשונים נוסעים במסע. יהודה, ויששכר וזבולון. נכון? צבע הדגל של יהודה, זוכרים מה צבעו? מה צבע הדגל של יהודה? צבע שמיים. תחלת. שמיים, שמיים, שמיים. צבע הדגל, ומה מצויר על הדגל של יהודה? גור אריה. בשחר מצוירים כוכבים, יודעי בינה לעיתים, עיבורים, וצבע הדגל כחול כהה מאוד מאוד מאוד. כתוב כחול קרוב לשחור. כחול כהה. ואצל זבולון, מה מצויר? אונייה. זבולון לחוף ימי משכון. ומה צבע הדגל? לבן. סויכר, לבן. לבן, מסחר, לבן. אתם יודעים איך עושים צבעים בגן? זוכרים? איך מגיעים לתחלת? מכחול כהה ולבן. זה אצלכם אולי היה בצנח. מכחול כהה ולבן, אצלנו זה אחרת. מכחול כהה, זה המחים בה. מכחול כהה ולבן, יוצא התחלת של השמיים. ועכשיו זה פילי פלאות. אתם יודעים מה זה יהודה? יהודה זה בעצם התוצר של יששכר וזבולון. והזעקה שיששכר שומע היא פשוטה. לא בשמיים היא התחלת, ולא מעבר לים. כי קרוב אליך הדבר מאוד. דמה למעלה ממך. וגבל. לא בשמיים היא, ולא מעבר לים היא. זה המסעות. זה אנחנו. הקריב, הקריב שתי פעמים. הקרב. אל תשמע ליהודה. אל תשמע לראובן. ועוד הערה אחרונה, כי אני חייב לעוף. ועוד הערה אחרונה, זה פילי פלאות. מה היה ביום הראשון? חוץ מכל הדברים הגדולים האלה, מה היה ביום הראשון? נו, מה היה ביום הראשון? נו, מי עוד היה צריך להביא לכאורה אחרי יהודה? אהרון. אתם יודעים מה היה לאהרון ביום הראשון? נדב ואביהו. אתם מבינים שכל זה מתרחש יום אחרי נדב ואביהו? אתם מבינים מה באה התורה לעשות? לנחם אותנו, להחזיר אותנו לקרקע. מה היה חטאם של נדב ואביהו במילה פשוטה? רצו בלי שוב. נחשפה וגם קלטה, בלי יכולת להוריד את זה. עכשיו מגיעים בני יששכר. זה גבלת. ולוקחים את התפקיד של אדם, שט, נוח, 70 אומות, כף אחת, 10 זהב, קטורת, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, והם יביאו את יהודה, ראש השבט, עד למלכות של דוד. זה סיפור הנשיא. ואז בבוא משה אל אוהל מועד. עכשיו כשמגיע משה, מתברר המעגל. משה יכול להפעיל איך שהוא נכנס. את מה הוא מפעיל? את המעגל של העולם. אתם יודעים מה יראה יעקב בחלום שלו? שיש לשמיים שער. אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. השמיים הם משהו אינסופי. אבל השאלה אם יש לו שער שאפשר להיכנס בו.
מחולל או נחשף? כי לכאורה מהלשון מדבר, ברגע שאתה מגיע לנקודה מסוימת, אתה מגלה שזה כבר קיים. זה לא שאתה...
נכון מאוד, נכון מאוד. אין לך נמי, אין לך נמי. אבל אתה צריך לקרוא את זה.
זה פער.
די, אתה מחולל את זה. נכון מאוד.
אתה מגלה שזה...
שזה קיים.
שזה קיים.
כן.
אם אתה מחולל, זה עוד הפעם, כי אתה יוצר את הרוחניות.
זה שימוש במילים שונות, אבל הנה חינם. אתה מגלה, אתה מגלה שזה קיים. אתה מגלה שזה קיים. אבל בלעדיך זה לא קיים. זה השער, זה השער לשמיים. זה השער לשמיים. אז בעלותך את הנרות. זה דבר מופלא. לכן הפרשה הזאת נקראת כמות שהיא במילואה בסוף החנוכה. כשאנחנו מצליחים לגלות בעולם תורה שבעל פה. שאנחנו מצליחים להופיע את תורה שבעל פה, ומתי היא נקראת? ביום שמעל הטבע של חנוכה, ביום השמיני. מול החשמונאים בדיוק. כשאנחנו מצליחים לקחת את הכל וממשיך אותו. זה הקריאה שלנו. לא נעים לי, אני פשוט צריך להיות בטלפון לפני 5 דקות בצד השני של הרב. כן, של שנייה, אני פשוט חייב לברוח. אני יכול אם אתם רוצים להמשיך, אבל עוד שעה.
אני רוצה שבת.
כן.
אני אגיד לך שכאילו בכל התוכנית של המשכן, כן, שמפורט שם הברגים, הסמרים, נעצים, הכל, איך לא חשבו על העגלות?
בכוונה.
רגע, לא. אז כאילו, אתה אומר, מה, לא חשבו על העגלות שם?
זה חייב לבוא מאיתנו.
יש דברים שאתה בתור מחנך אומר, אני מחכה שהם יגידו. ובעצם גם משה היה צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא, תגיד, ואיך סוחבים את הכל? אם לא סוחבים, אז יראה כמו מגדלים פורים בעלות. הוא אמר לו, לא, שנייה. שנייה.
הוא מקבל לוח חסד.
והוא אמר לו, יהיה פתרון. יגיע פתרון.
אל תבוא, כן.
ובעצם היו כמה פתרונות. כי הנשיאים הסכימו עם נתנאל. כי כל אחד הציע הצעה, גם הוא, שלך היא הנכונה ביותר. ובעצם ההצעה של נתנאל, הייחוד שלה, שהיא מחברת את המציאות עם המשכן.
נתנאל פלאות. וזה הקדמה לפרשת בעלותך.